היום היה לנו שיחה עם הרב יהודה יוספי. הרב יהודה יוספי זה אחד המרצים הבכירים בארץ. הוא, אפשר לזהות אותו לפי הצעקות שלו בהרצאות. יהודי מבוגר, מגיד מישרים זה עשרות שנים, יהודי תלמיד חכם בעל שם עולמי, באמת, באמת יהודי, יהודי מאוד מיוחד, צדיק גדול.
מי כאילו דוד שבגמנה כזה?
שם ירחם. עכשיו, היום היה לנו שיחת מוסר איתו, אז הוא סיפר לנו סיפור מפליט. סיפור שאני באופן אישי אמרתי לו, כבוד הרב, וואלה. כמובן שלא התבטאתי במילים כבוד הרב ווואלה, כי זו שפה שהוא לא מבין, אבל אמרנו לו, אשרי חברת מן שטרודל.
הוא הבין.
והוא הבין? יישר כוח.
הוא זמן תזובה.
כן.
לא, הוא תימני,
הם דורים אליו בידי,
תימני.
לא, הקיצר, מינון לאון, הסיפור מסופר על משלחת של ישראלים יהודים מהמועצה האזורית גליל תחתון שנסעו לגרמניה. לאיזה שליחות.
אוי, איילן צווייגן.
כן, והם מגיעים לגרמניה, לאיזה עיר פרנקפורט בטח. כן, איזה עיר עם 750 אותיות. שיש שם כנס גדול, מגיעים האנשים מהפרלמנט, מהממשל הגרמני, אתם מארחים אותם, אוכלים, שותים, צחוקים דרכות, אווירה טובה. ואז באיזשהו שלב מגיע איזה אחד מהפרלמנט לראש המשלחת היהודית ואומר לו, אפל שטרדים, אפל דיחוד? זה בגדול. יא, יודלה, יודלה. ואז הוא אומר לו, מה אתה רוצה, אבל מה אתה מדבר? הוא אומר לו, you are from Israel? לא, הכיפה והחוצה של גולני עד מתי? קניתי את זה בטיוטי פרי של מינכן. ישראלי, ווואלה, כי יש לי כל המגבות בתיק שלי שדפקתי לכם מהמלון, יוכיחו את זה. הוא אומר לו, שמע, נגיד לך את האמת. הגרמני אומר לו, אבא שלו מת לפני שבועיים. אומר לו, מה אתה רוצה, קדיש נגיד? אמת. כפרה עליו, על עם ישראל שילך. אמר לו, הוא היה טייס בצבא הנאצי, עוד יותר טוב, אני מקווה שכל הטייסת שלו מתה יחד איתו. אמר לו, לא, שמע את הסיפור. הוא אומר לו, אבא שלו היה טייס בצבא הנאצי, וההגדרת תפקיד שלו היה לפוצץ בתי כנסת.
זה מי מספר את זה, הרב? מי?
הרב יוספי.
זה קרה לו?
לא, תקשיב עכשיו איך זה הגיע לרב יוספי. התפקיד של אותו טייס גרמני היה להפציץ בתי כנסת. ובאחד הפעמים, הוא אומר, שמע, הפצצתי ים בתי כנסת, אני רוצה לראות מה זה בית כנסת. דבר הבן אדם לעצמו. ואז הוא מנחית המטוס, לא? על הבית כנסת, סתם. מנחית המטוס, לא תופס את הג'יפ, נוסע לאחד הבתי כנסת שהוא הפציץ.
זה אדמור מיטנס?
כן. לא, הוא נפטר לפני, ב-94 הוא נפטר. לא זכיתי לראות אותו. ואז באמת הוא מגיע לבית כנסת, והוא רואה את כל הבית כנסת, שרוף, הפוך, 76. הפוך, שרוף וכל אלה. ואז הוא ראה לרצפה דף נייר יפה. הוא לקח אותו, אמר, וואלה, זה יהיה פצצה כיסוי לפנקס טייס שלי. ואז הוא לוקח את אותו... כן, זה הסיפור, ככה הטייס מספר. הבן שלו מספר את זה לבן אדם. הטייס שהפציץ את הבתי כנסת נכנס לבית כנסת עצמו, רואה איזה גליל של נייר גדול יפה על הרצפה, החליט שזה יהיה לו יפה לעטיפת של הפנקס טייס שלו. מה הוא מצא על הרצפה? ספר תורה. הוא לא יודע שזה ספר תורה, הוציא סכין, כמו יקי אמיתי, חתך אותו בריבוע כזה מדויק בדיוק על המידה של הפנקס טייס שלו. סגר אותו, חיבר אותו עם נייר דבק, לא יודע, רוק, מה שהיה להם בזמנו, אני יודע מה. ועשה לו באמת כריכה יפה.
דבק מקמח.
כן, משהו כזה, קמח ומה כמו של המודעות. עשה לו כריכה יפה לפנקס שלו, באמת. עכשיו, אותו איש פרלמנט גרמני מספר שאבא שלו לפני שבועיים מת, והוא קרא לו יומיים לפני שהוא מת, והוא אומר לו, שמע בני, אני רוצה להביא לך משהו מיוחד, ואני רוצה שתעשה לי טובה. מה הטובה? סיפר לו את הסיפור שאני סיפרתי לכם, ואמר, רוצה שתיתן את זה ליהודי קדוש. את הפנקס הזה. יהודי קדוש. הוא אומר לו, שמע, אנחנו פה בגרמניה, אני לא מכיר יהודים קדושים. אתה הנציג של המשלחת היהודית. אני רוצה לקיים את מה שאבא שלי ביקש ממני לפני מותו. קח את הפנקס, תן זה ליהודי. הוא גם כן לא מכיר יותר מדי יהודים קדושים פה. אתה מבין, זה לא שמתקשר 144. שלום, אפשר לקבל את יהודי קדוש מרחוב באזור הצפון?
יהודי קדוש.
כן, לא יגיעו לו. ואז הוא הביא את זה לרב גרוסמן. לרב גרוסמן, ממגדל העמק. הרב גרוסמן ראה את זה מאוד מאוד התרגש. מאוד מאוד התרגש. פתח את זה, ראה מה שראה, התקשר לרב יוספי, אמר לו, יש לי משהו להביא לך להרצאות. ואז הוא מוציא, הרב יוספי, מוציא לנו את הפנקס, עם הכריכה המקורית של הקלף עצמו, והדבר המעניין, כן, אתה רואה את זה של... זה משהו, זה קלף אורך כזה, משהו כזה בערך, משהו קטן. אתה יודע, כמו דרכון, תיקחו דרכון, תעטפו אותו בנייר, זה הגודל של הקלף שהוא חתך. ואז הוא רואה שמה שמה הקטע שהוא חתך, עכשיו גרמני לא מבין עברית, הוא לא יודע מה הוא חותך, אבל הוא חתך מספר שורות, שמה המספר שורות האלה אומרות? לא. את כל פרשת התוכחה שמדברת מה קורה אם יהודי עושה את הרב בני השם. שזה הטייס הגרמני, קורע מספר תורה לאחר שהפציץ אותו, זה הפרט שנשאר מהספר תורה, וזה סובבה השגחה פרטית שלאחר 60 שנה, 60 שנה, זה יגיע לידיו של הרב יוספי. שהוא בעצם ידבר ויגיד את הסיפור הזה. שפה אנחנו רואים עד לאן מגיעה רמת ההשגחה הפרטית, כי אני חשבתי יותר מזה. כל הסיבה שאותו בן של טייס גרמני נכנס לפרלמנט הגרמני זה כדי לפגוש את אותו יהודי, כדי שהוא יוכל לתת לו את הפנקס הזה. כי אם היה לו נוצא לו בן הרקומה לגרמני הזה, שהיה נהיה נאו-נאצי, והיה כל היום היה שובר ודופק טפים ממרצדסים ובמ"ו בגרמניה, אז לאיפה היה מגיע הפנקס? מקסימום היה מגלגל עם זה משהו, ולא מודעה אם אתם מבינים למה אני מתכוון.
אם אתם מבינים.
כן. ואז כל זה סובבה, כן. ואז כל זה סובבה השגחה הפרטית, כדי לסגור את הפינה, כדי שאנחנו נקבל עוד רמז של רמת ההשגחה הפרטית, שמגיע לעם ישראל. והדבר המעניין שדווקא עכשיו זה נחשף. עכשיו זה נחשף. למה לא לפני 30 שנה? למה לפני 40 שנה? למה? אני אגיד לכם למה. שאלתם יפה. הסיבה היא פשוטה. בזמן האחרון החלה להתעורר תנועה בעולם שמכחישה את השואה. ואומרת השואה לא הייתה ולא נבראה. ואני לא מדבר על הערבי המכוער הזה באיראן, שאני אומר, הסיבה היחידה להוריד אותו מהשלטון זה רק על הטעם שיש לו בבגדים. כי זה מזעזע ברמות קשות, כאילו כל פעם שהוא עולה לאוויר, אנשים בעולם סובלים. אני אפצט אתכם באטום, אני בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. נשמה, ירוק וסגול, לא הולך. לא, זה לא המלצה אחי, זה צורם לך בעין. אנשים רואים את זה, אוכלים תסביך מטורף. מי לובש ז'קט אפור עם מכנסיים אדומות וחולצה משבצות? מה, אין סטייליסטים באיראן? 700 אלף איש, חליק, אתה בונה אטום, אתה לא יכול להזמין חליפה נורמלית באינטרנט? אתה יודע מה, לך לטיואן, אתה קונה מהם אורניום? קח איזה חליפה שילד בן 3 תפר עם צבעים תואמים. אני לא רוצה לדבר על הנעליים אחי, שזה פשע בינלאומי, רק על זה צריך לעצור אותו. אני אומר לך, זה משהו מטורף. הבן אדם הזה, כדי ללבוש חליפה, שוחד כבש, לוקח את הצמר, מחבר אותו עם איזו לירבן ולובש. אתה מבין, אם זה הבן אדם מופיע בעולם. איך יקחו אותך ברצינות, יאבל? אתה רואה אותו מופיע, זה כמו ילד שאכל צבעי בנדה והקיע עליו. עם רשימת הצבעים המזעזים. אחי, זה כואב. אני ראיתי אותו פעם אחת, קיבלתי לא רואה טלוויזיה יותר. אחי, מזעזע. לא יודע, הרביעה זה מהירה שכל הזמן רוצה לפוצץ את העולם באטום. הבן אדם אבל, אני חותם שאין לו רישיון, רוצה להפציץ באטום. הדביל הזה חושב שפצצת אטום זה כמו נפת שאני רושם עליו אטום. אתה מבין? הוא נגיד פעמיים בשבוע עולה לאוויר ואומר דבר מאוד פשוט, אני אפציץ את העולם באטום, ולאחר מכן באותה נשימה לא הייתה שואה. יענו, אין קשר בדברים, כי הבן אדם דיסלקט, אין קשר בדברים. זה לא שאתה בונה לעצמך מהלך כמו כל פוליטיקאי בעולם, ובסוף אתה מגיע למטרה שלך. אני שונא את כל העולם, אני שונא את מדינת ישראל, צריך להרוג את האמריקאים, לא הייתה שואה. תביא בן אדם שעוקב אחריו, אוכל תסביך יענו.
אין קשר בין הדברים.
כן, לא שייך. זה לא שמישהו מקשיב לו באמת, אתה מבין? כאילו כל הכונפות המגעלות עם הרעלות האלה, עם כל כמות הבת שיש להם, אין להם טווח שמיעה.
זה רק בובות.
אתה מבין? סטינו מהנושא, במקצת, אנחנו נחזור, אבל המטרה היא שכל פעם, עכשיו גם בארצות הברית, קמה לקבוצה של אנשים די גדולה, ואומרת לא הייתה שואה. כל אחד. לנו לא אכפת, השאלה שזה מחלחל, אנשים שומעים, בן אדם צעיר, שגרך באיזה מקום. הוא יאמין לשטויות. תראה אותי, אני מדבר שטויות, בסוף אני מאמין לעצמי. יש סיפורים, מעולם לא נבראו, אבל אני כבר זורם איתם, כאילו זה היה אתמול, אני כבר יש לי שמות של חברים, שאני שולח לאנשים לדעת, שמע, שאל את משה, מי זה משה? אין לי מושג, אבל שאל אותו. תמיד זה חברים דמיוניים. אז שמע, בגדול, בגדול, אנשים בסוף התחילו להאמין. אז בא לך אותו איש פרלמנט גרמני, שמגיע לאיש מנצרת אלי תחתון, כאילו איך שקוראים לזה, נראה לי זה גליל עליון תחתון, כן? ומקבל את המסמך הזה, שמביא את זה לרב גרוסמן, שמביא את זה לרב יוסף, שהוא בעצם בכל הארץ שהוא מופיע, מספר את הסיפור, וזה הסמרטה של טייס גרמני, שאומר, וואלה, אני שרפתי בתי כנסת, הפצצתי. עכשיו, הדבר היפה, הוא פותח את הדרכון, אתה רואה את התמונה שלו, יענו של הטייס הגרמני, ורשום לך בגרמנית את ההפצצות שלו עם שנים. כאילו 1942, 1944, אני לא יודע איך הוא נשאר כל כך הרבה זמן באוויר ולא הורידו אותו. אתה מבין, אבל זה משהו אחר, בטח נתנו רק להפציץ ליד הבית. כאילו היה כלב, היה טייס כלב, היה טייס ג'ובלי, כי אנו, מה את מפציץ? רדיוס של 100 מטר, לא, אני חייב לילת לילה, אני חייב לילת בית. לא מפציץ, אתה לא יכול לשלוח אותי 30 קילומטר מהבסיס. אתה מבין, איזה רדיוס, יש לך פה איזה כפר יהודים, אני אפציץ אותו, אין לי בעיה. 30 קילומטר, מביא לך אותי בטים? יש לי בטים, שלום נשמה, אני לא מפציץ יותר מ-10 קילומטר, מצטער, באותו מקביל יש לי פטור מפצצות כאלה וכאלה, מה שאני רואה זה פצצות קטנות, אולי איזה, מה כזה קטן, A3, M3, מה שהיה פעם, זהו. כן, לא, אני טיסות לילות, אני לא טס.
לא רואה טוב בלילה.
לא רואה טוב בלילה. אתה מבין, היה טייס כלב, אז כל הטיסות שלו, כל התאריכים עם השנים, הכל מופיע לך על, על ה... זה, יענו, הכל רסמי, כאילו, אתה לא יכול, לא יכול לחרטט. הקטע היפה שעוד כמה חודשים, האנשים שספרו, אתה תשמע את אותו סיפור, את אותו סיפור, ואלה יש לאנשים הרי נטייה להגזים. היה פעם אחת רב אחד, קראו לו אדמור מנשחיז. היה קודש קודש, אומרים שהוא היה בשורש נשמתו, משיח בית יוסף. ככה ידוע עליו. אז הוא אמר, אני לא מאמין לכל הסיפורים שמספרים לי על צדיקים. חוץ לסיפורי הבעל שם טוב. כי גם אם זה לא נכון, היה בכוחו לעשות. אז אנשים, למה? כי אנשים שתהיה להגזים. עכשיו תראה לך עוד שפוש חוזים, אתה שומע את הסיפור הזה אפילו ממני. ואתה פותח ואני אומר לך, אני פתח את הדרכון, אתה רואה מפות. אתה רואה חתימות של היטלר למטה. יומני היקר, שלום. כן, כרטיס. יומני היקר, שלום רב. היום הפצעתי את קהילת פרפל הוגן בפרפל שטרידל. יענו בקדש של ההגזמות, יענו. אבל בגדול זה הסיפור לפני שהוא ייכנס לעולם המעשיות. זה הסיפור ששמעתי אותו היום. עכשיו, איך זה מתחבר לפרשת שבוע שלנו?
איך?
זה חייב להתחבר.
פרו היה טייס נאצי.
יפה. אם אתה עושה פרו בגמטריה.
פרו.
פרשת בו, זה גם בפי.
טייס נאצי גם בפי.
רש של פרו זה רודל, הטייס.
הכלב של הטייס.
הכלב של רודל. הפי של פרו. זה, לא, לא, זה לא פיליפ. זה פרפל הול. זה סוג הפצצה שמשתמשו בה להפציץ.
זה
העין. זה ארנהר. זה בגרמנית עתיקה של שבטים נודדים. זה הפירוש שלה, זה איפה המפתחות? איפה המפתח של המטוס? איך אתה רואה את הטייס אחרי על הבוקר, מסתכל על המטוס, בוא נחי, איפה המפתחות? בוא, אני חייב להפציץ את איראן, אין לי מפתח. יואו, איזה פדיחות, יאנו, עכשיו מתבאז. מה, אני אתקשר למפקד ששחזתי את המפתח בבית? אחי, אתה מכונאי, בוא תתי לי עם קבלים, אחי. אתה קולט מכונאי, מוציא לך חוצים, יאנו. של המטוס, כאילו.
יאללה,
סער. אתה נוחת פעם אחת, אתה לא יכול להתניע לך, אל תעיר אותי. עכשיו, אתה קולט אנשים מסתכלים על המטוס, אתה חושב שזה המומחים, פתאום אחד, אולי הוא פתח שם, אולי הוא פה, ואתה, כולם מסתכלים לך, וככה עם העזר שם מרחוק, אתה אומר, בוא נה, איזה מהנדסי טרור של מטוסים, יענו. הכנף לפה, פצצה לפה, אתה אומר אחד מהשני, בוא נה, אחי, הוא לא שחרר את המפתח כאן.
אולי זה כאן.
לא, אולי זה כאן, לא, אולי זה כאן. ואתה רואה ראש הממשלה, זה המכונה עם מוטסים שלנו, הם עושים מלאכת קודש. ואתה רואה, טייס, בוא נעלות מטש על מפתח של מטוס, יום, זו ביטה חזקה חדשה, כאילו, לא נעים בכלל. מטוס עם קבלים. אבל זה יכול להיות רק בצבא הגרמני.
היי פרו, היי של הפרו.
יפי, ההי, ההי, על זה רציתי לדבר איתכם. על ההי הראשונה, שבעצם ההי האחרונה, של פרו, היי. הרי, מה היסוד של היי? איך חושבים היי? היי, היי, זה ככה. המסלול של הטייס הגרמני ישר שמאלה, זהו, לא יודע יותר. זהו, אני טס ישר ושמאלה.
אז הגיע הלילה וירד כמה פעם לעשות חצי סיום.
וזה הקטן, כאילו זה היה חנייה ברברס, כאילו שנכנס עם המטוס. אז פה אנחנו רואים שהכל, הכל בעצם רמוז בפרשה, אבל ברצינות. וואי, בוא נזה מקליט את זה. לא נעים, מזל שיש חדרי עריכה. לא, אבל בגדול. איך זה קשור? הרי ידוע שפרעו, מה הייתה העילה לעונש של פרעו? פרעו רצה להשכיח מהמצרים את התרומה של יוסף למצרים. בסיפור שלנו יש, נכון? אבל אתה רואה רשעים, הדרכים שלהם לא משתנות, רק השמות שלהם משתנים. אותם רשעים שרוצים לשכח מעם ישראל את השואה. אה?
לא קשור לשואה? הרגיש שעשה לנו שיעור על זה פעם.
שהיטלר
השתמש בדיוק בשיטות שפרו השתמש.
נכון.
בול. כאילו באיזה 10 דברים.
זה לא, אני אגיד לך, אני יודע גם למה הרב גרשון התכוון.
הוא יודע שהם לא יכולים להתרגל לברוח, כל מיני דברים כאלה, חבל לך לזמן.
צריך להבין ש...
השוטרים, איך קוראים להם, הגסטאפו האלה, שהם יהודים, שהם
עליהם. קומנדו זונדל.
כן,
קומנדו. זונדל קומנדו, כן.
זונדל קומנדו.
כן, זונדל קומנדו. זה היו אנשים. כן, שמע, אני אגיד לך משהו. ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואם אדם רוצה לשלוט על העולם, אם אדם, שומעים, אדם רוצה לשלוט, הוא צריך להשתמש בתוכניות שפעלו בעבר. פרעו עבד על מלחמה פסיכולוגית.
מה אתה חושב שהיטלר קרא את ספר שמות?
אה? אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שהוא קרא את ספר שמות, הוא עשה עליו דוקטורט גם. תדע לך, כולם יודעים, אם אתה רוצה להיות אימפריה, תתחיל לעשות צרות לישראל. כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן, לא ייתן שעם ישראל ייפול לאומה שפלה. ולכן אומרים, אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, אל תתעסק איתו. אל תתעסק איתו. יודע כמה צדיקים היו? כמה צדיקים היו בעם ישראל לפני השואה? עכשיו יש לנו פה, סתם, אמרתם על האדמו"ר מצ'אנס. האדמו"ר מצ'אנס, זה התמונה שלו. קודש קודשים היה האדמו"ר מצ'אנס. אין לאף אחד בעולם השגה מי זה היה האדמו"ר מצ'אנס. כי יש כיום במדינת ישראל לפחות 100,000 משפחות חרדיות שהם דתיים. עזוב קריאת צ'אנס, זה בקטנה, זה חסידים. אנשים שהם היום יהודים ודתיים עם בתים ונכדים שהם רק בזכותו. הוא הלך לאחר השואה, הדבר הראשון שהוא ביקש מהקצין האמריקאי ששחרר את המחנות, כי האמריקאים שחררו איך שהם סיימו את צעדת המוות. והדבר הראשון שהוא ביקש, בן אדם בלי אוכל שנים.
הוא
עבר את כל השואה. הוא עבר את מחנות ההשמדה, מחנות עבודה, צעדת מוות, מקומות הכי זוועתיים היה אדמו"ר מצ'אנס. הוא אומר, הוא מעולם לא אכל, לא שתה חלב, הוא הקפיד על חלב נוכרי בשואה. והיה חי, אדמו"ר מצ'אנס, והיה חי על קליפות של תפוח אדמה. זה היה האוכל שלו. ואת המצה שמורה לפסח, היה אוסף את הגרגירים מפורים, גרגירים של חיטה, כדי שיהיה לו כזית מצה שמורה בפסח. הדבר שהוא ביקש מהקצין הגרמני זה תן לי מסעית ועת חפירה לקבור את כל אלה היהודים שמתו בצעדת המוות. הוא נסע 300 קילומטר וכל אחד קבר אותו ונתן לו את הכבוד הראוי לו, בתור אחד מהרוגי מלכות.
מה זה צעדת המוות?
זה 300 קילומטר ברגל שהגרמנים, לפני שהאמריקאים שחררו דם, הביאו אותם ממחנה השמדה אחד למחנה אחר. שהאמריקאים השתלטו על הרכבות.
כן.
כן. נופל, הכל. הוא היה עובר אחרי זה, עבר בין כל המנזרים. בכל אזור אירופה, וליקט את כל הילדים שהוחבאו שם, שלא יפלו לנצרות. הוציא אותם מהמנזרים. הוא לקח את כל היתומים, כל האלמנות, כל היתומות, וחיתן אותם באחד עם השני, והקים משפחות בתוך מחנות העקורים בגרמניה. הוא הקים שם כוללים, ישיבות, מטבח כשר, אוכל כשר, תפילות בציבור. מה הוא לא עשה? לא היה לו כלום. הוא איבד בשואה 12 ילדים, אשתו, חמים, כל המשפחה שלו. הילד האחרון שלו שנשאר בחיים, הילד ה-12, מת לו ביום שהאמריקאים שחררו. והוא פתאום התחיל להגיד קדיש. הוא התחתן ויש לו בן אחד שזה אדמור הנוכחי. אדמור מצ'אנז היום. בטח, דה כמה? מלא אדמורים. בנתניה. כל החסידויות של אירופה. כל המשפחה של האדמור מקרצ'ניף. קרצ'ניף. קרצ'ניף, סאטמר, אלכסנדר, אירלוי, בלז. לא, בלז לא, בלז עלו, הם יצאו לפני השואה. מה? שרפים. שרפים, שרפי מעלה. אנשים, אדמורים, לא אדמור, הילד של האדמור, יש לנו ברחובות חסידות קרצ'ניף? האדמור הקודם, קראו לו רבי דוד משה. הוא היה בשואה בתור נער בן 17, 15. האדמור הקודם של קרצ'ניף.
אבא שלהם?
כן, אבא שלהם. אבא של האדמור מפרמישלן, שאבא שלך הולך אליו. הוא נסע עם אחיו, עם שתי האחים שלו, ברכבת, איך שאלו אותם בתחילת השואה. לא האבא שלו, אח שלו, הגדול, שהוא גדול בכמה שנים, אומר לו, אחי היקר, היום זה היום האחרון שאתה רואה אותי. היום. פעם אחרונה אתה רואה את המשפחה שלך. כל המשפחה תשרף על קידוש השם, אתה היחיד שתישאר. אתה תעלה לארץ, תגור בארץ, ותקים את הקהילה מחדש. של קרצ'ניף. והוא אומר לו, אנא, אני לא יוצא מפה. וכולם באותו קרון, יען. אומר לו, אף אחד במשפחה לא יוצא. אתה היחיד שנשאר.
איך באמת הוא רק בו נשאר?
ניסי ניסים, הוא אומר. דחפו אותו מהרכבת, נכנס לתוך הפרטיזנים, בתוך חוליות מערות, נדד ממקום, מחנה השמדה אחר, רגע האחרון, נשלף החוצה. ניסי ניסים, היה לו עד שהוא אז יצא מהשואה. ניסי ניסים יום-יום. אבל יצא, כמה? כאח הגדול אמר. אתה האחרון שתצא. חזר לארץ, בחר לגור ברחובות, הכינוי שלו היה הרוקח. כי הוא היה היחיד, דבר איתך בשנות ה-60, היחיד שהיה לו אישור ממשרד הבריאות לרשום רצפטים.
מה זה רצפטים?
תופס,
מרשם
של רופא, תרופות. היה בא אליו בן אדם, מה יש לך? אין לו רגליים, אין לו ידיים, אין לו עיניים, אין בעיה, שתי אקמול, שלוש אופטלגינסה. יומיים לאחר מכן, בן אדם כמו חדש. יש ברחובות הישיבה שלו, תצא, ברחובות יש את קרצ'ניף, השתי המדרגות שעולים, זה היה המבנה הכי מפואר ברחובות. זה היה המבנה היחיד על שתי קומות.
היום הבית של אייל גולן הכי מפואר ברחובות.
המבדיל בין הקודש לחול. והאדמור הזה, בא אליו קבלן אחד, ואמר לו, תקשיב, הבת שלו, יש לה מחלה, היא נכה. קיבלה מחלה, נכה. של
מי?
בקבלן אחד, בא לאדמור, מקרצ'ניף, שהוא עלה לארץ, הוא היה לו חדר קטן בקיא, הוא התחיל לבנות את הכל מחדש. אז הוא אמר לו, תקשיב, הבת שלו עם כיסא גלגלים. תרפא אותה, אני בונה לך פה בית כנסת שאין לך בכל אזור גוש דן. אין דברים כאלה. ואז כל רחוב הייתה פרדסים. אמר לו, יש בית כנסת, כן? בית כנסת. עם ישיבה, עם ישיבה. עם מקווה, עם מקווה. עם אולם, עם אולם. עם מדרגות, עם מדרגות. עם חנייה, עם חנייה. עם בריכות, מגרשי טניס, מגרש פוטבול, שני שטחים, באולינג, סנוקר. אומר לו, אבא, עליי, רק תבקש, תקין לי את הילדה מהכיסא, היא צריכה להתחתן. אני לא יודע, לא היה סנוקר, כי לא היה אז מקלות. אבל ככה אומר לו, אמר לו, אין בעיה, זה הבעיה שלך לבנות בית כנסת, להקים ילדה בכיסא גלגלים, חשבתי, תן לי פרויקט, יאן משהו אתגר. הכין איזה משהו ככה, כמה עשבים טטטם, רך לה על הרגליים, ג'ק רובינסון, ילדה קמה באותו יום על הרגליים. אמר לו, עליי, הבטחתי ולכן הקם, בנה לו את הבניין הכי מפואר ברחובות. מה זה רחובות? זה רחובות, ראשון, ציון, הגדרה, בילו, עקרון. לא, הכל היה אוהלים, כאילו, תחשוב, שנות 50-60, כאילו, אין כלום בארץ. הכל מעברות, היה לו את הבניין הכי מפואר. לאדמו הקודם. הוא נפטר גם, הוא נפטר בגיל 40, הוא נפטר צעיר. לפני שהוא נפטר, תפס את הארבע בנים, לכל אחד נתן לו מתנה. שכל, זה מה שמייחד אותם היום.
מה זה היה?
לאדמו מפרמשלן נתן לו את לקרוא פתקים. הוא בגיל 7 יכל היה קורא פתק עם שם, בגיל 7 יודע הכל על הבן אדם. שהוא קורא את הפתק שלו.
יודע לי שיש לך לשים אליו? היום. נגיד, הלכתי לפני שאתה נכנס, הוא אומר לך לרשום על פתק את השם שלך, את השם של כל מי שאתה רוצה שהוא יברך, ואז אתה נותן לו את זה, מסתכל על זה ככה איזה 10 שניות, שם את זה בצד, ואז אתה יכול...
מאיפה הוא?
קודם כל, אתה לא יכול להגיד לו את השם, קודם כל הוא רוצה לו את השם על פתק. באמת.
מאיפה?
כל אחד שנכנס.
מפרדס כץ. וואו, אדמור ענק.
מה עם הבנים שלכם?
יש לו את האדמור מקרצ'ניף, שהוא נתן...
איפה הקרצ'ניף?
כן. אה? ברחובות יש את האדמור מקרצ'ניף הנוכחי היום, זה שתי אחים תאומים. אחד קרצ'ניף קריית גת, ואחד ברחובות, אחד נתן לו כוח לברך, אחד הכוח לקלל.
הם מתחרים?
כן, כוח לקלל.
מי הוא מקלל?
הוא את שונאי ישראל.
מי זה? מה הוא
שונאי ישראל?
לא, את שונאי ישראל, כל הערבים, כל אלה עם אח שימם. הוא מוחק אותה. לא, אולי, הוא יש לו את העבודה שלו, אבל יש לו את הכוח שלו. הכוונה זה הכוח בפה. הכוח בפה. הבן הרביעי...
זה רחובות, זה עם הכללות?
לא, זה נראה לי הברכות. הוא חזק, זה מרחובות, הוא ענק. ענק. כן, כן. ענק, האדמור מקרה של ברחובות זה בין המפחידים.
הייתי פעם המקרה שלהם.
כן, האדמור מרחובות הוא בין המפחידים. ויש לו עוד אח, האדמור האחרון. כן, נסה ליפול על הפה שלו, אחי. אה? ארבע. ויש לו עוד בן אחד, שהוא נהיה אדמור מביצ'קו ביפו.
דבר כזה, אין דבר כזה בן שיוצא לתרבות רעה בדברים האלה.
יש לו בן אחד שנהיה נהג יגיד חזר בשאלה. מה, זה קשור למטורה עוברת בירושה?
למה, מה, זה יכול להיות?
אחד מארבע?
לא, מה פתאום, יש לו שישה בנים נראה לי, שישה בנים וכמה בנות. אז אחד מהם נהיה חילוני. מה זה חילוני? ביחס לעולם החסידות, כאילו, לא כופר.
מה אתה אומר הרביעי קיבל?
הרביעי זה הבן האחרון, כאילו קוראים לו רב זיידל, רב זיידל, האדמור מביצ'קוב, הוא גר ביפו בשכונה של ערבים. כל השכנים שלו זה ערבים. יהודי מאוד מאוד מיוחד, אני ופוגל אלינו נוסעים אליו הרבה. אתה בא אליו מוצא שבת, הוא אלף את השבת הוא מוציא באיזה 12 בלילה רק. מסיים את ההבדלה. אתה בא אליו באמצע שבוע, קבוע, כוס קפה, קופסה אירופה וסיגריה ביד. אתה בא אליו, אתה בא אליו, חיבוקים, נשיקות, אתה הבן שלו. אתה נושא לו 20 שקל צדקה, 20 שקל צדקה, הוא שולח לך פעם בחודש מכתב תודה. שולח לך הביתה, מביצ'קו. הבן הזה הוא הבן היחיד, שאחרי שהאדמו"ר הקודם חילק את הברכות לכל אחד, הוא תפס את הבן הזה, תפס אותו ביד, ואמר לו, אבא, מה אני? אמר לו, בני, אתה יבואו ימים. שאנשים ישברו דלתות וחלונות בפיל זיידל שלי. אני נתתי הגדול מכולם. זיידל שלי. זיידל זה השם שלו, אז בכינוי זיידל שלי. הוא אמר את זה למקורבים. הוא יבוא ימים וישברו דלתות וחלונות כדי להיכנס אליו. קבל ברכה, מרוב שיהיה לו אנשים. כמות של אנשים. הוא גר בבית הכי פסטורלי שראיתי בחיים שלי. ביפו, ביפו. בית שהיה נראה לי המדד הבריטי. אתה נכנס לבית, מטבח מצד ימין, דרך המטבח אתה נכנס לבית כנסת, שכל הבית כנסת עמודים עגולים כאלה. מהבית כנסת אתה יוצא לחדר של הרב, שזה חדר ארוך כזה. יש לו שולחן ארוך, באים אליו אנשים, טה-טה-טה-טה, הוא ישר, אחי, טק-טק-טק-טק, קורא אחי מקילומטרים. ראש המחק מאות, אחי, מומצא, אין שכונה אחרת, אתה בא אליו, יו, וסאפ, יו, נו, אני עושה, חיבוקים, נשיקות, יענו. אין את הקטע של האדמורות, יענו, של פעם. הערבים מפחדים ממנו, נותנים לו כבוד, לא מדברים איתו, יודעים, יגידו מילה לו במקום. הוא קם עם מטען במיטה, הוא לא חושב זה.
פותח אותם.
לא, הוא לא רואה.
הוא מבוגר עכשיו?
הוא מבוגר, יש לו את ה-60 נראה לי, 65.
כמה כל השאר, כמה הכי גדול?
קשה להשוות בין צדיקים. כל אחד יש לו את עבודת השם המיוחדת שלו.
לא, כמה הכי גדול?
הכי גדול, הכי גדול זה האדמור הנוכחי, שבלקרית שנפח עכשיו ברחובות, הוא קרוב ל-70. קרוב ל-70, כאילו, מבוגר. האדמור מעקר הוא יושב פה איתנו, הוא באסתר כרגע. הוא כרגע באסתר. אבל... אבל האנשים, אתה רואה אנשים... לא, להיכנס לאדמור זה בלגן, זה לא פשוט. הוא, האדמור הזה, הוא לא... האדמור הזה, האדמור הזה, רק שהזקנים של החסידים יושבים לידו. כולם בעמידה. כן, כולם. זה אחד האנשים, כאילו, הוא מפחיד, באמת הוא מפחיד. אתה מסתכל, הוא מסתכל לך דוח בעיניים, הוא מפיל אותך, יאנו.
לא מפחיד. לא, לא מרחוב.
כנס לו דוח בעיניים, אתה רואה אותו עובר, חוזר, אתה לא באת... נתקעתי בו אפילו. כן, בטח, נתקעת, מה קורה, אחי? וואלה נשמה, איפה אתה מדלה? למה לא רואים אותך פה?
לא, 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 יד.
כן, ואז הוא חיבר לך את היד עם דבק מגע. מה איתו? מביצ'קוב? מה איתו? בעזרת השם, האדמו"ר מביצ'קוב עכשיו. בעזרת השם. באמת אני אומר לך. בתאי בשעה. בעזרת השם, פרמשטן, לראות אותו? קודש קודשים. אז ככה זה כל, כל סוללת האדמו"רים, שומעים? כל סוללת, אז נשאר לך משהו? כל סוללת האדמו"רים, היום הם צאצאים ברובם על רובם של יוצאי שואה. אז הם בעצם ההוכחה החיה.
בוא'נה, אתה יודע, אני בך, מה שבאתי לשאולים שלך, לא יודעת שיש כאלה אדמו"רים.
הם
צדיקים,
זה נראה שיש כזים. אתה יודע כבר, אתה יודע כבר, אבל אחרי זה אתה עובר לקניון, ואז אתה חוזר
חזרה למעלה, עקרון, אתה לא יוצא משם. תספר, תספר
לו כמה סיפורים על
אדמו"רים,
סיפרת לנו פעם.
לא, זה תוך כדי השיעור זה מגיע.
מה,
אור,
אתה רוצה
לקנות לך לאדמו"רים,
נכון?
אדמו"ר, יש לך אדמו"ר אחד
בחובות.
האדמו"ר מוויז'ניץ לא פה. האדמו"ר מוויז'ניץ זה האחיין שלו שהוא ראש הקהילה, ראש הקהילה ברחובות. האדמו"ר מוויז'ניץ עם שני אחים, אחד גר בבני ברק ואחד בניו יורק אם אני לא טועה, והם כאילו אחראים על כל קהילת ויז'ניץ. ויז'ניץ מחולקת לשתיים.
אז מה זה? אז אין האדמו"ר ברחובות של
ויז'ניץ? לא, מה פתאום? די מה, אם היה ברחוב, אם האדמו"ר מוויז'ניץ היה ברחובות, חצי רחובות הייתה ויז'ניץ. תודה. זה אחד החסידות בין היותר גדולות שיש. גור הכי גדולה. גור הכי גדולה. דבר לך. סאטמרים, אין להם ייצוג גדול בארץ, כי רובם נמצאים בבוסטון. יושבים בבוסטון. האדמו"ר שלהם יושב בבוסטון. האדמו"ר שלהם זה משהו מפחיד. האדמו"ר הקודם, האדמו"ר הקודם והאדמו"ר לפניו.
כולם שומעים סאטמר, ישר מוצאים סכינים.
יושבים סאטמר, כי לא מכירים אותם. אני הייתי בקברות צדיקים באירופה. לא, אז הנה, זה הטעות מספר אחד. אין דבר כזה לא מאמין בארץ ישראל. הם יוצאים נגד השלטון. וגם מה זה יוצאים? הם לא מוכנים לקבל את השלטון בארץ ישראל, לכן הם לא גרים פה.
זאת אומרת שהרב, הרב
נפל סטאנל זה סאטמר סאמבר. שמע, סאטמרים, שמע, בכל קהילה יש לך את הקיצוניים שלה.
הוא הרצה בבלגיה שם, נראה לי, ואז בא זה סאטמר, התחיל לשאול שאלות, זה תערוש על הרב, אז הביא לו תשובות, סתם את הפה שלו.
כן, תמיד יש לך את הבעייתיים שרוצים.
מה, יש לך סאטמרים שם?
לא, לא, זה האנשים האלה, הם לא שייכים לעם ישראל.
מה יש לך? אדמו"ר שלהם אמר, אדמו"ר שלהם קיבל אותם. מה? הם לא יכולים לחזור לפה, שלא צריך... אדמו"ר של סאטמר אמר את זה.
נכון.
הוא אמר עליהם, שאי אפשר לראות אותם, שאי אפשר להסתכל עליהם, אי אפשר זה.
מה?
רגע, מה, הם לא באים לארץ?
יש להם ישיבה בארץ, אבל הריכוז הגדול של הקהילה שלהם זה נמצא בבוסטון, ליד האדמו"ר. האדמו"ר שלהם זה משהו מפחיד, כאילו זה אנשים. האדמו"ר הקודם נפטר. הוא נפטר לא מזמן דווקא, אדמו"ר בן 90 ומשהו נפטר, אז עכשיו הבן שלו. אבל זה סוג אנשים שאין לנו השגה בעולם, כי אורח החיים שלהם שונה, הוא גדל בעולם, בעולם שאין לו את המציאות שאנחנו חיים בה. זאת אומרת, כל כולו אחוז בתורה. יש את האדמו"ר, יש את האדמו"ר, את האדמו"ר, הוא, א', זה ההכנה של אדמו"ר, יש חסידות קטנה יחסית, שקוראים לה אירלוי. חסידות קטנה שקוראים לה אירלוי. שומע? ארי. ארי, יש חסידות קטנה שקוראים לה חסידות ארלוי. חסידות, תקשיבו חבר'ה.
יוסי, אומר לך שיש חסידות קטנה שקוראים לה ארלוי.
יש חסידות קטנה קוראים לה ארלוי. לא, לא בנכון. הקיצה, החסידות הזאת, יש להם את הסיפור של האדמו"ר, אחד המעניינים ביותר. הסיפור שלהם מתחיל קרוב לפני 100 שנה. חסידות מאוד קטנה בארץ. אני נסעתי עם אחד החסידים שלהם באירופה, נסענו לקבר של רבי לויץ מברדיצ'וב. אז הוא היה איתי בחור צעיר, כאילו שאני אהבתי את העולם של החסידות, אמרתי לו, פנק אותי, ואתה יודע באיזה סיפור איכותי. ואז אמרתי לו, כי אני עד אז לא שמעתי על אירלוי. ואז הוא אומר לי, האדמו"ר שלהם היה את האדמו"ר הזקן, ששאלו אותו, והוא היה מבוגר מאוד, ושאלו אותו, מי יהיה האדמו"ר אחריך? מי יחליף אותך באדמו"רות? אז הוא אמר להם, ברגע שיוולד ילד עם שלוש אצבעות, הוא יהיה אדמו"ר. עכשיו, הם שאלו אותו לגבי הבנים שלו. כי יש לה אדמו"ר, כמה בנים מהם יהיה אדמו"ר אחרי אבא, כי אבא כבר היה מבוגר וימיו ספורים. ואז הוא פתאום אומר, לא רק שאף אחד מהבנים שלי לא יהיה אדמו"ר, אלא האדמו"ר שיחליף אותי, זה יהיה התינוק שיוולד עם שלוש אצבעות, בלי שתי אצבעות. עכשיו, אנשים אמרו, בונה, כן, עכשיו, החסידים אמרו, שמה כבוד הרב, אנחנו לא יודעים כמה זמן הרב יהיה פה איתנו, אבל ילד בן ארבע יהיה אדמו"ר. אמר להם, שאלתם, עניתי. באמת, אחרי לא הרבה זמן, לאחד הבנים נולד בן. שהבן הזה נולד עם כמה אצבעות?
אחד הבנים של האדמו"ר
נולד לו בן. לא, הבת של האדמו"ר ילדה בן. הבת של אדמור ילדה בן שהיו חסר לו שתי אצבעות. שתי אצבעות חסרו לו. שתי אצבעות היו חסרות לו. ואז אדמור עדיין היה אדמור, לקח את הילד, הילד גדל עליו 3 שנים, ואז האדמור נפטר. האדמור נפטר, והצוואה של האדמור זה שילד בן 3 יהיה אדמור. עכשיו תחשוב, החסידות באירופה זה לא חסידות כמו היום בארץ, זה חסידות שיש לה כמה מאות חסידים. עכשיו זה חסידים לא פריים, אני מדבר איתך בתקופה באירופה, אני מדבר איתך חסידות שבתקופה שהייתה בעם ישראל, שאם היית אומר שילד בן 15 סיים את כל השס, בסדר, הוא לא עליי. בסדר, סיים 15 שס. אם תגיד לי בגיל 10 הוא סיים את השס, אני אגיד, עילוי. אבל בגיל 15 סיים את השס, הוא לא משהו שהיה נדיר בתקופתם. עכשיו יש תמידי חכמים, יענו ברמות קשות. הילד הזה נהיה בן 4. אדמור, הכריזו אותו על אדמור. אז האדמור של הקהילה זה אדמור, ילד בן 4. פעם אחת הייתה איזו קבוצה של חסידים שסבלה מאיזה
סונא. רגע, הוא היה
אדמור כאילו, ממש? לא, רק בזה, בין 2-4. מעבר לזה, הוא היה לו בסטה של אבטיחים. ביריד הגדול בקרקוב.
היה חוזר לגן של שושנה.
הוא היה שושב
עם מוטט
וברך אנשים.
א', בגיל 4 אולי רק אתה הייתה עם מוצץ, אבל זה לא דרך העולם בגיל 4 עם מוצץ. אבל תקשיב את הסיפור. אז שהוא היה בן 3-4, באו קבוצה של חסידים שמאוד מאוד סבלו מזה פריץ רשע מרושע, שהתעלל בהם קשות, והם באו לזקני החסידים ואמרו לו, שמה, אנחנו סובלים מהבן אדם הזה ועושה לנו סרטים. אמרו, שמה, אגיד לך את האמת, האדמור הקודם, עליו השלום אמר, יש לנו אדמור, נשאל אותו, אמרו לו, אבל רב, נעלה, עזוב אותך, ילד בן 3, מה הוא יודע, מה נגיד לו? פריץ, מה זה פריץ? מה עושה? מי אתם? מה אתם? אני רוצה דובי, אני רוצה אוכל. ילד בן 3. אמרו, שמה, האדמור אמר, עכשיו, האדמור לפניו היה אחד המלאכים, כאילו, אתה לא יכול להגיד האדמור טעה. טוב, אמרו מה יש להפסיד, האדמור אמר, אמונת חכמי, הרבי אמר, הלכו לילד, מה הילד הזה עשה בתקופתו? שיחק, בנה ארמונות בחול, בחצר של הבית. אתה מבין? האדמור של מאות חסידים משחק בחול. תקשיב, מה אני אומר לך? תקשיב. ואז באים אליו אותם חסידים ואומרים לו, רבי, רבי, ואז האום מסתכל, אומר להם, כן, מה?
הילד
אומר להם כן, הוא לא אומר להם מה זה רבי, הוא עונה להם בתור רבי. כן, מה? שמה, יש בעיה. ומה הבעיה? דבר אתם כאילו בין שלושים. תקשיב, אני אומר, מה הבעיה? יש איזה פריץ שהוא עושה לנו ככה וככה, והוא מתעלל בכל היהודים, ואנחנו קבוצה של נציגים שבאנו לכבוד הרב, ולא יודעים מה לעשות, אמר להם, יפה, בוא נבנה ארמון בחול. ככה אמר להם, תקשיבו. הוא לוקח דלי, שם בו חול, מעלה אותו. משים עוד דלי, מעלה אותו. אמר להם, יפה הארמון, נכון? אמרו לו, כן, כבוד הרב, יפה. אמר להם, שאני מפיל את הארמון, הבן אדם מת. במילים האלה, ילד בן 3. שאני מפיל את הארמון, הבן אדם מת. ואז אמרו לו, בסדר, כבוד הרב, לא ידעו איך לאכול את זה. הילד בן 4 תופס את היד שלו, מוריד וואח זחם סלע על זה, ואמר להם, תחזרו הביתה, הכל יסתדר. הם הסתכלו על השעון, השעה הייתה 2, חזרו הביתה, כולם שמחים היהודים, ברוך מעבד הרשעים, מה קרה? בשעה 2 הוא קיבל דום לב, מת. עכשיו, מה...
ציור של חמסה פה?
תקשיב, כן. עכשיו, מה... זה סיפורי החסידים שסיפר לי חסיד אלוי, שהיינו איתו בדרך לילה של רב לוי יצחק ברדיצ'ה.
אני לא מאמין בסיפור.
יפה, אתה לא חייב להאמין.
אני מאמין.
אבל בוא אני אגיד לך משהו. אז תקשיב. כן, ארי פוטר ממש אמין. עכשיו, אז תקשיב מה אני אספר לך. אני אתן לספר לך סיפור, שמהסיפור הזה אתה תמיד על מה אני מדבר איתך. היה איזה אדמור אחד מאוד מאוד גדול, שהיה לו בן זיכונים, בן 17. והאדמור, עליו השלום, ברגעים אחרונים, שאלו אותו מי יחליף אותך. נראים אנשים רגילים לגמרי. בגדול אתה רוצה דמות שמרחם. זה נראה ככה. דמות חסידית. ואז הם שואלים את הרבי, מי יחליף אותך? אמר הבן, יחליף, ילד בן 17. עכשיו, האדמור ההוא היה רב גדול, מאות אלפי חסידים בכל העולם, נפטר. בהלוויה, הספידו את הצדיק, לא יודע, לא זוכר את השם. הספידו את האדמור, ובאותה נשימה שמספידים את האמרו, אדמור, יחיה המלך החדש. הבן ממשיך דרכו. יפה. ואז באמת, הוא יושב על כס האדמורות עם האצטלה של האדמור, ואז לחסידים הצעירים לא היה בעיה להתחבר לאדמו"ר החדש. לזקנים היה קצת קשה. לזקנים של הזקנים היה מאוד מאוד קשה. אבל בסוף כולם קיבלו אותו כהרבי אמר. אבל היה אחד מזקני החסידים שלמד עם האדמו"ר באותו חדר, גדלו ביחד. והוא אמר, אין מצב בעולם שאני מקבל את הבן לרב. אני בן 90. מה אני אקבל? ילד בן 17, 18, מה אתה מסתכל? עוד מעט יצא לי צו ראשון, שני, לך לצבא, מה? לא מתאים. אמרו לו, שמע, האדמו"ר אמר, זה לא אתה, אמר שום דבר. אמרו לו, טוב, תיפגש עם האדמו"ר החדש. אמרו, אין... הוא בן 17, אני בן 90, לא שייך. אמרו, לא בשביל הילד, בשביל האבא. תכבד את האבא, תלך. אמרו, אחרי שכנועים רבים, אמר, יאללה, נלך. באמת, נכנס לחדר, עכשיו תחשבו, הזקן נכנס, והאדמו"ר הצעיר קם לכבודו. לוחץ לו את היד, מה שלום כבודו, תתתתה. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא משחקים במשחקים. אתה יודע למה אני פה, אני יודע למה אני פה. אני לא יכול לקבל אותך בתור רבי. אמר לו, למה? לא כי הוא רוצה אותו בתור חסיד, אבל עניין אותו. הוא אמר לו, שמע, אתה בן 17, אני בן 90, מה אתה יכול ללמד אותי? אמר לו, כלום כנראה. הוא אמר לו, אנחנו כבר פה, בוא נדבר בתורה. טוב, הוא מתחיל להריץ איתו פרשת שבוע. זה סיפור צדיקים. וואלה, קולט, הילד יודע. אמר, בסדר, לא עופר מה. כולה שפרשת שבוע. עובר למשניות. ת-ת-ת-ת-ת-ת. כל השס, מריץ אותו, פה, האדמור הקטן, עונה. גמרה, עונה. ראשונים, אחרונים, עונה. תוספות מתרץ, רמב״ם בעל פה. יורד איתו לעומק, הילד שולט, לא רואה בעיניים, אין לו זמן מחשבה, כי הוא שולט הכל בעל פה. מתחיל לרד איתו זוהר, כתבי רבנו ארי, שמונה שערים, רבנו חיים ויטל, הילד לא חושב, הוא שולט לו תשובות. הבן אדם אחרי שעתיים אומר לו, תגיד לי, אתה בן 17, מתי הספקת? מתי? אני בן 90, ווואלה, אני למדתי 90 שנה. אתה בן 17, איך אתה יודע את כל זה? עזוב שאני מקבל אותך בתורה, ואתה הרב שלי עכשיו, ילד בן 17, מוריד את הראש, אתה יודע תורה. אין לו פה משחקים. אבל איפה הספקת ללמוד? אמר, אני אספר לך למה הדבר דומה. יש לך את הר האברסט, הר 700 אלף קילומטר. קבוצה של אנשים מחליטה לטפס את הר. קבוצה של 50 איש, מטפסים את הר. מתחילים לטפס, 100 מטר ראשונים, 4 יורדים. 200, 10 יורדים, 500 יורדים, טאטה, ככל שהם מתקרבים לפסגה, ככה יותר אנשים פורשים. ממש לפני הפסגה נשאר בן אדם אחד, הבן אדם אחרי חודש של טיפוסים, קולו קרוע, פנסים על הפנים, שריטות, פצעים, אין לו סנטימטר בגוף שאין לו סימנים כחולים. הבן אדם גמור, בשארית כוחותיו מגיע לפסגה, מוציא את הדגל, והרבה משיח מוכן שם. מוציא את הדגל, תוקע אותו ואומר, רמזלג is in the house. ואז פתאום הוא רואה ילד, משחק לו בכדור, טטטה, ילד בן 10. הוא כולו גמור, אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? אומר לו, בן 10. אומר לו, איך הגעת לפה? אמר לו, אני נולדתי פה. אמר לו, נשמה, אני נולדתי בבית של האדמו"ר הקודם. אני מגיל אפס, אתה חושב שאני לומד, אז אני אגיד לך יותר מזה. אבא שלי התחיל ללמד אותי תורה עוד 20 שנה לפני שנולדתי. אבא מתפלל על נשמה גבוהה. אמא שלי בבטן, גדולי ישראל, תורה, תורה, תורה לא רואה ממטר. אני ביום שנולדתי כבר נכנסתי לחדר של האבא, מה שאני שומע זה תורה. האדמור מצ'אנס, הנה התמונה שלו, עדות חיה, האדמור מצ'אנס, כתב פה, והאדמור הוציא מהפה, זה לא חסידים מספרים. הוא אמר, אני זוכר, הוא היה בן 94 שהוא סיפר את הסיפור הזה. הוא אומר, אני זוכר בגיל שנתיים את השיעור של פרשת שבוע רש"י שאבא היה מוסר לתלמידים. בגיל שנתיים אני זוכר. אח של הגאון מווינה, רב זלמן קראו לו. היה גאון אדיר בכל התורה כולה. הוא היה, סליחה, אח של רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגאון מווילנה. היה גאון אדיר בתורה. אבא שלו, פעם אחת היה תלמיד חכם גדול, אז באו לו אנשים להתוועדות. מה זה התוועדות? לשאול אותו בעניין דיומה. רב זלמן היה בן שנתיים. ראו אותו משחק עם ספר תנ"ך. אמרו לאבא, שמע, לא, אני לא מכובד. הבן משחק עם ספר תנ"ך, מה זה בובה? אמר להם, הוא לא משחק, הוא לומד. אמרו לו, מה אתה מסתלבט? אמר, תבחנו אותו. ילד בן שנתיים, אומרים, לא הייתה שאלה בכל התנ"ך ששאלנו, והבן אדם לא ענה, הילד לא ענה. זה לא נתפס בשכל, למה כך לא מגיעים מהמקום הזה? זה אנשים שירדו לעולם, הילד ענה, זה אנשים שירדו לעולם לשליחות. אבא שלו, של האדמור מצ'אנס, האדמור שהאבא נפטר בגיל מאוד, נפטר בזה גיל 40, לאבא שלו קורא רב הרשל מרודניק, זה היה השם שלו, הוא תפס אותו בגיל 5, לקח אותו לחלון, בשעת השקיעה. אמר לבן שלו, אתה רואה את השמיים האדומים? אומר לו, רואה. אומר, דה לך, רעה גדולה צריכה להגיע לעם ישראל, ואין בכוחנו לבטל את הגזרה. ככה אומר לו. אבל אני הבאתי אותך לעולם למטרה. הבאתי אותך לעולם לשליחות. ואני אומר עכשיו, ומעיד בפני שמיים וארץ, אם אתה לא תעמוד בשליחות שהקדוש ברוך הוא ייקח אותך, כי אין לי צורך בך. באבא אומר לבן, בן זקונים, עוד ילד בן 5, יש לי שליחות. אתה לא מקיים את השליחות, תחזור, לא רוצה אותך. ייקח אותך אלוהים, לא רוצה. מה אני אעשה איתך? הבאתי אותך לפה, התפללתי שנים על גבי שנים, שיהיה לנו שליח, שיציל את שארית הפלטה. אם אתה לא תעמוד במשימה, שיקח אותך, אני לא צריך אותך. זה האנשים שאתה רואה, תרם עוצרך בבטן ידעתיך. נביא לגויים, נביא. אני מוליד מנהיג שעתיד לשארית הפלטה. האדמור מצ'אנס מספר. הוא אומר, הסתיימה השואה. נכנסנו למחנה האמריקאי. ככה אדמור מצ'אנס מספר. והביאו לנו פרה. לשחוט. דפקנו פרה. הלכנו לבית גרמני, שאבנו פרה. לוקחים את הפרה, לא האדמור, כי הוא לא התעסק עם פרות, אבל אתה יודע, החברה הצעירים שלה, אז אמרו, בוא נעשוק את הגרמנים, נביא להם בעקיצה, אני יודע מה. לקחו פרה, שחטו אותה. הגיעו לאיזה ספקה בעניין של הקשרות של הפרה. אין לך ספרים לבדוק את ההלכה, כי הכל נשרף. אין לך כלום. ואז האדמור יושב כל כולו מכונס בתוך עצמו, ואז פתאום מגיע אחד הרבנים הגדולים שם, אחד הרבנים, ואומר להם, כשר. מאיפה אתה יודע? נימוק. ככה מובא בשם זה, מובא בשם זה, מובא בשם זה, מובא בשם זה. הביא להם תשובה מפורטת על הסוגיה ההלכתית. אמרו לו, אתה בטוח? אמר, עליי, כשר למהדרין. ככה הוא אומר. באמת שחטו את הכל, עשו על האש, אכלו, שתו, בא האדמור מצ'אנס, לאותו רב, ואמר לו, תגיד לי, מאיפה אתה יודע? הרי אין לנו פה ספרים. אתה לוקח פה ריזיקה, כי אתה הכשרת על סמך מה שאתה יודע בעל פה.
האדמור שבא?
כן, האדמור הזה שואל את אותו רב, אותו תלמיד חכם שהיה שם. אמר לו, האדמור, אני אגיד לך, אבל אתה לא תאמין לי. 10 שנים לפני השואה, אבא קורא לי. ככה הרב הזה אומר, אבא שלו היה תלמיד חכם גדול. מהליטאים הוא היה. אמר לו, בנים, הלכות קשירה, שחיטה, קשרות. סימן כך וכך, סעיף כך וכך, מפרשים כך וכך, תתחיל ללמוד. אומר לו, אבא, למה? רק את זה תלמד. אני אלמד את כל ההלכות. הוא פוסק, הוא יודעת? לא, לא. הסימן פה, עד לפה, שולחן ארוך, אתה לומד בעל פה. הוא אומר, 10 שנים אבא בוחן אותי כל סוף שבוע שאני הולך אליו, אם אני יודע את ההלכה הזאת. וההלכה אחת, שאלה אחת, מה קורה במקרה הזה וזה וזה, כל הסימן אוכל. והוא אומר, במשך 10 שנים אבא לא עזב אותי. עד שזה היה שגור הלשוני. במשך כל השואה, זה התורה שאני משנן. אבא אמר, חוזר על הסימן. הוא אומר, תאמין לי אדמור מצ'אנס. ששאלתם את השאלה, זה השאלה שאני משנן כבר 10 שנים. זה השאלה שאבא אמר לפני 10 שנים, תלמד אותה. זה גדולי ישראל שמכינים את הדור הבא. זה הדור הבא של עם ישראל. אין דבר כזה, הרי לא אלמן ישראל, על מה כולם אומרים את זה? שיש לנו את בורא עולם. וזה נכון. על הפשטות זה נכון. אבל מה שצריך לדייק, שבורא עולם יש לו שליחים. מי להשליחים? אותם גדולי ישראל, אותם מלאכי מעלה, אותם שרפים, שהם נשלחים לעבודה מסוימת. אז זה 10 שנים. לא, זה, אני אגיד לך, זה לא 10, זה 12 שנים התמונה הזאת. יש פה תמונה שהוא הילד, בתחילת הספר. בהתחלה, אותו צעיר, פנים, זקן שחור. זהו, זה סוף ימיו כבר. זה סוף ימיו, זה כבר שהוא זקן וצבא ימי. פשוטו כמשמעו, זה לפיד האש. לפיד האש הוא היה עמוד של אש מעלך. מי שהיה נכנס בדלת עמותיו, היה פחד פחדים היה מרגיש. הוא היה מבטל לך גזירות עם האצבע ככה. רק מוציא מהפה. משהו מוציא מהפה באותו רגע מתקיים. היה לו מנהג בלג בעומר לראות חץ וקשת. היה עומד קבוע בלג בעומר עם חץ וקשת, וכבר זקן, הבן אדם בן 90 פלוס, אין לו כוח לנשום. היה מקפיד לקחת החץ ואת הקשת, מותח, אף אותו אולי 10 סנטים. אומרים, אם אתה יודע איזה תיקון היה עושה לעם ישראל בקום שהיה מושך את הקשת.
מה הקטע בשביל
את זה? יש כמה סיבות. אחד הסיבות זה לדווח ולהודיע. אחד, כי הקשת זה הקשת של ימי נוער, זה שהקדוש ברוך הוא לא שכח אותנו, זה סימן של זיהוי. לא הילד בן 4, היה לנו בחור צעיר. הנה, הסתכל פה. לא, תקשיב. זה נראה לי שזה האדמו"ר פה, הפרק הראשון עוסק בשושלת יוחסים שלו. של אבא שלו, סבא שלו, הוא מגיע עד הדברי חיים מצ'אנס, רב חיים הגדול מצ'אנס. אז יש לך פה הרבה זה. אני אתן לך, זה אחד מהספרי מוסר. זה אותם קדושי עליון שחיו באותו, הנה זה האדמו"ר שהיה צעיר. כן, זה האדמו"ר. אה, לא, זה אח שלו. זה אח של האדמו"ר. זה האחים. אתה יודע מה זה לראות אחד כזה הולך ברחוב? עכשיו כל אלה מתו על קידוש השם. תראה לך, אתה שומע אחד כזה צועק. זה האדמו"ר. כן, זה האדמו"ר.
אבל מה זה מבריס?
זה ערים. ערים באירופה. זה הקהילות שלהם, זה הכפרים שבו הם גרו. מה זה צ'אנס?
קהילה וכו'.
זה עיר. עיר צ'אנס, קלויזנבורג, זה עיר.
הרב, גם הבן שלו לפה רשועה קטן, נותן מכה על החול ואמר שיימות.
שם ירחם. שמע, עולם החסידות זה עולם מופלא, שכל כולו אחוז ביראת שמיים טהורה. ובאנשים שביטלו את עצמם לעם ישראל. כן, זה היה אדמו"ר. יש לספר הזה עוד חלק, שרואה אותו כבר יחסית מבוגר.
זה
הזקה מחליפה.
עם
מה
זה?
מה?
עם החץ.
תראה? הנה. אבל זה כלום. חכה, תראה. יש לך פה. זה החצים. תראה פה שיש תמונות שהוא יענו יחסית לקראת. טוב, פה זה כבר קשה, כי הספר הזה נגמר שהוא מסיים את השואה. יש את החצי השני שהספר בעצם מספר. יש פה את החלק השני? באמת, תביא אותו. יש שם התמונות של האדמו"ר. מה? ישיבת שארית הפלטה.
כן.
לא, לא יאב.